ברוכים הבאים לפרק 62 של הפודקאסט נדלן והשקעות. הנה אנחנו ממשיכים ואנחנו איתכם. אני שואם לוי ואיתי יריב פז. מה קורה יריב?
פרק 62, אה? איזה מהר הזמן עבר מפרק 61. נכון? האמת, שתי דקות.
כן, שתי דקות ו-30 שניות.
שתי דקות והחלפת חולצות.
אל תספר את
זה. נכון, נעשה כאילו עבר מלא זמן. מה עשית מהזמן שפרק 61?
אין, מלא, הייתי נורא עסוק.
אפילו זמן לקפה לא היה לך.
לא, לא הספקתי, לא, לא קפה, לא. לא. טוב, אז הנה, כמו שהבטחנו, אנחנו רוצים לדבר על הנושא של השכרת דירות לשותפים. זאת אומרת...
של מקסום השכירות.
מקסום השכירות בדירות... והשכרה לשותפים.
נכון.
אז קודם כל, הנה.
למה אנחנו צריכים? כאילו...
קודם כל, כן, למה אנחנו צריכים?
נכון. כי אנחנו דיברנו את זה לפני שתי דקות, אבל הפרק הזה יהיה כאילו איזה שבוע, שבועיים אחרי, נכון?
שבוע אחרי, כן.
שבוע אחרי. בכל מקרה, דיברנו בפרק הקודם, שבגלל העלאת הריבית, המשקיע אמור להיות משקיע מתוחכם יותר, נכון? כי אם פעם בסחירות, הרי מה מסתכל משקיע, כמה כסף אני מרוויח מסחירות, כמה אני משלם משכנתה, ואם נשאר עודף, תזרים חיובי או שלילי. אז דיברנו על זה שאנחנו צריכים להיות יותר מתוחכמים, לקנות יותר טוב, ואחד הדרכים זה לנסות ולמקסם את השכירות. איך ממקסמים את השכירות? או מוסיפים להניח רהיטים והופכים את הדירה ליפה יותר, או שאנחנו הופכים את הדירה לדירת שותפים.
יופי, אז אתה אומר את זה, זה נראה מקסים ומדהים. האם בכלל שאני קונה את הדירה, אני צריך לדאוג שהיא תהיה דירת שותפים?
נכון.
זאת אומרת, אני צריך לקנות אותה כדי שהיא תהיה תושכר לשותפים.
נכון.
אז האם אני צריך לתכנן את זה ככה?
אוקיי, אז ככה. קודם כל נסביר מה זה דירת שותפים, כדי שנדע בדיוק על מה אנחנו מדברים. דירת שותפים, יש דירות רגילות, יש דירות שהן שותפים, ויש דירות שהן מחולקות. בסדר? מה זה דירות שותפים? דירות שותפים אלו דירות שיש להן מטבח משותף, וכל השאר רגיל, לכל אחד יש סוויטה משלו, עם מקלחת...
חדר, מה זה סוויט? לכל אחד צריך להיות חדר עם מקלחת ושירותים שלו?
כן, ברור.
אתה אומר את זה
לא
ברור.
יכול להיות, לא יכול להיות יותר אבל משלושה מקלחות.
אבל בתל אביב זה לא ככה בטח.
למה?
בתל אביב לכל אחד יש חדר
מקלחות. אם הדירה נניח מחולקת לא לשתיים. תמיד. ברור. קודם כל תל אביב, אסוף תל אביב. נו, כבר דיברנו על זה.
הרבה שנים אני לא שכר.
כן, לא, לא, אסוף תל אביב. בגדול בתל אביב, מה שאנשים עושים, הם לא עושים דירות שותפים. בגדול בתל אביב זה דירות מחולקות. מה זה דירה מחולקת? דירה מחולקת, חשוב להגיד, זה דירה שהיא לא חוקית. יש עיריות שמקפידות יותר, ויש עיריות שמקפידות פחות, אבל בגדול דירות מחולקות, זה אתה נכנס, יש מבואה קטנה, ואז יש לך נניח שתיים או שלוש דלתות, וכל אחד יש לו דירה משל עצמו.
ברור שאם הדירה מחולקת, אז יש הצועה יותר גבוהה.
נכון. אנחנו מדברים כרגע...
אבל זה בגבול הלא חוקי. כאילו.
נכון.
אנחנו לא מדברים על לא חוקי, אלא יש לי דירה עכשיו, ארבעה חדרים, אז יפה. אני עכשיו בא לרכוש את הדירה הזאת. מה אני צריך, על מה אני צריך לחשוב?
אוקיי, ככה. קודם כל, הדבר החשוב ביותר, זה לדעת לעשות את זה. זאת אומרת, שאם מעולם לא חילקת דירה, בסדר, אני אשתמש במילה לחלק, למרות שאנחנו מדברים על דירות שותפים, אוקיי? אם אף פעם לא חילקת דירה, זה משהו שצריך לקחת איש מקצוע שיודע לעשות את זה.
שיפוצניק?
או שיפוצניק, או מישהו שהוא ילווה אותך, שעובד עם שיפוצניק. כי לקחת עכשיו דירה ולעשות מדירה רגילה, לעשות כמה מקלחות ושירותים, ולדעת לתכנן את הדירה כמו שצריך, צריך לדעת איך. זה לא שיפוץ של 20,000 שקל. זה שיפוץ של מעל 100,000 שקל.
בטח צריך לחפור את כל התשתיות באדמה.
אתה רוצה לדעת איך, אני אסביר איך עושים את זה רגע?
תכף נגיע לאיך עושים. אז אתה אומר קודם כל, לקחת את השיפוץ איש מקצוע שעושה את זה ויותר מזה. האם הוא צריך לדעת לעשות את זה באזור שבו אני קונה?
ברור. ברור שכן, עדיף שהעדיפות שהוא יהיה באזור הזה. אל תיקח נניח שיפוצניק בבאר שבע בשביל לחלק בחיפה, או מישהו מדימונה.
אני מכיר מישהו, אז בטח הוא יעשה את זה והוא יגזור עליך תמלה. רק מישהו שעושה את זה באותה שכונה ובאותו אזור.
נכון, לא באותה שכונה, אבל כן, באותו אזור שהוא עובד, מישהו שעובד נניח בצפון או בדרום, שהוא יעשה את הזה, שצריך להיות לו ניסיון בזה. אני אגיד לך למה, מכיוון שיכולים להיות הרבה נזילות אם אתה לא עושה את זה כמו שצריך. יכולים, יש כאלה שנניח עושים את החלוקה מגבס, וזה לא טוב, כי אז יש רעש בין השכנים, בין השותפים. אתה יודע, שהוא בסוויטה שלו, זה בסוויטה שלו, אבל הם מדברים כאילו כמו שאני מדבר איתך. אוקיי? אז הם לא צריכים זה לשמוע אחד השני. צריך שהתכנון של הדירה יהיה מקסימלי, כדי שלדיירים יהיה מקסימום כיף בדירה.
מקסימום מרווח. בדיוק. אתה פותח להם את החללים כמה שיותר מרווח, כמה שיותר אור גם.
בדיוק, אבל מצד שני גם כמה שיותר פרטיות. אתה מבין? כי הם לא רוצים לגור בדירה רגילה.
שכמה שפחות יהיו קירות וממשקים משותפים.
כן, כי הם לא רוצים להתקל אחד בשני כל היום. הם רוצים שלכל אחד יהיה את הפרטיות שלהם. מצד אחד זה לגור ביחד, להרגיש עם, להיות עם ולהרגיש בלי. כן. אוקיי? אז הם רוצים את הפרטיות שלהם וצריך לדעת לתכנן את הדירה. דירה שהיא מחולקת, זה דירה שהמטבח הוא משותף, כל שאר הדברים לא, ושיהיה מעבר חופשי בין הדירות.
ואז כתוב כזה במקרר בשבועות, כל אחד זה הקציצות של אריק וזה...
בדיוק, וזה הקציצות של בנץ, השניצל של בנץ, בדיוק. כן, כל אחד יש לו את הזה שלו, שאגב, זה פתח באמת למריבות. בדרך כלל, המטבח...
כן, אכלת לי את השניצל.
אכלת לי את השניצל, למה אתה מבשל את זה? זה עושה ריח, לא ניקית את הכלים, כן ניקית את הכלים, כן, יש פה...
יופי, ואתה לא חושש בתור מזכיר שהם יריבו ביניהם ויגידו, טוב, עזוב, אני יוצא מהחוזה, לא אומרתי כלום.
קודם כל, החוזים הם חוזים... רגע, רגע, אבל לפני, פה, היינו בתכנון הדירה. אז בגדול, אנחנו צריכים לראות שהדירה היא בגודל הנכון, שאפשר לחלק את זה לשניים או לשלושה דיירים, ובדרך כלל שלושה דיירים ישלמו הרבה יותר מאשר משפחה אחת שגרה שם. לצורך העניין, אם יש דירה, נניח, של 80 מטר, אוקיי? זו דירה שאפשר לשים בפנים שלושה שותפים. נניח לצורך העניין, אם ניקח את חיפה או באר שבע או לא משנה מה, משפחה רגילה יכולה לזכור את הדירה, סליחה, ב-2,500, אולי 3,000 שקל. בשותפים אפשר להגיע גם ל-4,500 שקל, אולי אפילו 5,000 שקל. כן, כן, זה משמעותי, כן. אמרנו שאני אהיה יצירתיים, הריבית עולה.
5,000 שקל?
החקלאי לא יהיה הייטקסט.
רגע, רגע, 5,000 שקל במקום 2,500?
כן.
זה פי 2 מהסחירות?
פי 2.
זה מטור... נו, אז למה לא כולם עושים את זה?
עוד הפעם השאלה הזאת.
רגע, אבל מצד שני, אתה אומר, אני מזכיר לשותפים, הקהל שלך הוא יותר קטן.
רגע, זה לא... קודם כל, צריך לדעת שהדבר הזה קיים. למה לא כולם עושים את זה? זו שאלה נהדרת, כי א', לא כולם יודעים שזה קיים.
לא כולם מאזינים, אתה אומר לפה.
לא כולם מאזינים לפה. לא, ולא כולם באמת יודעים שזה קיים. באלה שיודעים שזה קיים, לא יודעים לעשות את זה. לא יודעים לעשות את זה. אתה יודע, לפעמים כאילו, אתה יודע, זה מזכיר לי שאני אומר לאמא שלי, תגידי, אמא, למה פעם שהייתם צעירים, יש לי חבר שאבא שלו היה קונה בניינים בתל אביב לפי 29,000 דולר לדירה. אמיתי לגמרי. 29,000 דולר.
לא קניתם,
אמא. אמא שלי אומרת, תראה, בתקופה פעם לא היה נדלן. מה זה לא היה נדלן? מה גרתם בחושה? מה גרתם באוהל? היה נדלן, פשוט, כן, אז לא ידענו.
הם לא היו כנראה במיינדסט, אבל בסדר.
בדיוק. הם לא היו, זה לא היה בתודעה, לא דיברו על זה, לא ידעו, וכולי וכולי. מי שעשה את זה, אז היה חכם אותו דבר פה. לא כולם יודעים שהדבר הזה קיים, אבל הנה, עכשיו אנחנו מדברים על זה.
אוקיי.
אז בגדול, צריך לדעת, קודם כל, שאנחנו קונים באזור הנכון, בשכונה הנכונה, ברחוב הנכון, במחיר הנכון, אבל אם עשיתם את הכל מצוין, אז אנחנו...
מה זה הנכון? שאין שם הפשע, ש... תגדיר, כן, שיש שם, ספציפי.
שיש שם שוק של סחירות, שאפשר יהיה להזכיר את הדירה, שהדירה תמיד תהיה מלאה, שתמיד יהיו דיירים, גם מה יפה בדבר הזה? בדירה רגילה, אם הדירה כרגע לא מוזכרת חודש, התשואה באותו חודש היא אפסית. למעשה היא גם שלילית, כי יש ארנונה.
יש עלויות.
יש עלויות. פה, בדירה שיש בה שלושה שותפים נניח, אז נניח שותף אחד יוצא, עדיין יש שני שותפים, והדירה תמיד מניבה כסף, כדי שהיא לא תמיד...
ואפילו יש לך יותר סחירות לעומת המצב שבו יש משפחה.
בדיוק. המצב שיהיה, לא יהיה סחירות והתשואה תהיה שלילית, זה ששלושת הדיירים יעזבו.
זה כמו איזה מולטי פמילי כזה.
זה בדיוק אותו דבר.
דופלקס כזה.
בדיוק.
דריפלקס.
בדיוק.
בארצות הברית, כן.
בדיוק. יש פה פיזור סיכון, והדירה תמיד עושה כסף. עכשיו, צריך לראות שהדירה נמצאת במיקום הנכון, כדי שיהיה לנו קל להזכיר, ושיש שם שוק של סחירויות. אוקיי?
רגע, איך אני יודע שיש סוג של
סחירויות? עוגנים.
רגע, איך אני יודע? לפי עוגנים?
כן, עוגנים. אתה צריך לדעת שיש חיים באזור.
מה, שזה קרוב לאוניברסיטה, שזה קרוב לשוק?
אוניברסיטה, זה קרוב לבתי חולים, זה קרוב למרכז העיר, שיש תחבורה.
רגע, עוד שאלה, אתה הולך ממש אפילו עוד מחקר. אתה הולך לבית ספר ליד ושואל, תגידו, כמה השנה התחילו כיתות א'? למשל, יש בתי ספר שהם הולכים לפעמים ונובלים, שבמקום 4 כיתות יש 3 כיתות, ושנה אחרי זה 2 כיתות.
תראה, אז אני לא ידעתי שיש את הדבר הזה, אבל כן, זה מקום שיש בו חיים. אם אתה רוצה לדעת האם יש במקום הזה חיים, קודם כל זה עבודת שטח, ב' זה לשאול את המתווכים, לראות שאפשר יהיה להזכיר, ואתה יודע מה, במקרה הכי גרוע, תפרסם דירה, לדוגמה, ביד 2, שים הודעה, ותראה את קצב הטלפונים.
דירת שותפים, אני צריך להציע.
כן.
אוקיי.
בסדר, אתה שם הודעה, ואתה רואה, יש טלפונים, אין טלפונים.
קודם כל, אתה אומר, אני בודק שיש ביקוש, והמקום הוא שוקק חיים, ושאנשים רוצים
לגור שם. נניח באזורים שאנחנו עושים את זה, יש עשרות, מאות דירות ברדיוס של... אתה יודע מה, מאות דירות ברדיוס של 500 מטר.
מאות דירות להשכרה או מאות דירות
שותפים? מאות דירות שותפים.
אוקיי, למה כל כך הרבה אנשים רוצים לגור כשותפים? זה בדרך כלל סטודנטים.
יפה, אז רגע, היינו אז בשלב התכנון, אז אתה צריך לדעת לתכנן את הדירה טוב כמו שצריך. יש כאלה שמביאים מעצב, יש כאלה שמביאים מדריכל.
להביא מעצב, זה מוסיף?
אם הדירה תהיה מרועטת והיא תראה ממש טוב, אז התשובה היא כן.
אז אנשים נהנים ואוהבים לגור שם, אוהבים את החיים הטובים.
כן, הם חיים כמו בבית מלון. תקשיב, זה ממש בית מלון, אתה מרגיש שאתה בא לבית מלון.
והם שומרים על זה?
למה בבית מלון, נניח אתה תשלם 1,000-2,000 שקל ללילה נניח, או משהו כזה, הרי זה בסך הכל, אם אתה תסתכל פר מטר, מה זה בית מלון? זה דירה של, סליחה, זה 20-25 מטרים, למה אתה משלם כל כך הרבה?
כן,
אתה משלם על הפסיליטיז והכל.
כן.
אוקיי? פה אותו דבר, אז אתה לא עושה להם אגדו-דו-דו בלובי, אבל מה שכן, אתה נותן להם דירה מרועטת, דירה יפהפייה, שבמצב רגיל הם לא היו מזכירים, או מגיעים לדירה כזאת מבחינת העיצוב, מבחינת הגודל ומבחינת הרעיון.
ואז יש להם סוג של חוויה, Airbnb כזה, נופש.
כן, בדיוק.
שהמגורים הם עצם הם חוויה.
נכון, הרי דיברנו על WeWork בפרקים הקודמים, זה כמו WeWork. למה WeWork ככה מצליחים? כי הם מוכרים, מזכירים, כאילו חדרים מאוד מאוד קטנים שיש להם ביקוש. גם פה, זה יצא בסוף שליש דירה. הדייר שיהיה הסוחר שלך, הוא יקבל בערך שליש. הוא מקבל את החדר של עצמו.
כן, וככל שאני מחלק את התא שכירות, אני מפצל אותו יותר, אז פר שטח אני מקבל...
יותר.
יותר.
נכון.
וזה בעצם העיקרון שאתה מדבר עליו.
נכון. ולא רק זה, הוא גם מקבל פסיליטיז, הוא מקבל דירה מרועטת, עם הכל, בלי טלוויזיה, ובלי אינטרנט. חוץ מזה יש לו את הכל.
מעצבת, כמה עולה מעצבת בדירה כזאת?
מעצבת יכולה לעלות איזה סדר גודל של תלוי, אם זה לפרויקט מאוד מאוד ספציפי,
ארבעה חדרים.
זה יכול להיות 10,000, 12,000 שקלים.
ושיפוצניק 100,000, הוא גם בוחר לך את כל ה... כלים סניטריים וכל המרצפות והכל?
הכל.
הוא בוחר לך?
כן.
בהתאם למה שמנחה אותו מהצוות, אז למעשה אתה לא עושה כלום.
תראה, המשקיע תלוי עד כמה הוא מנוסה או לא. אצלנו המשקיעים הם לא עושים כלום. למעט העברת הכספים לפי ההתקדמות. הם לא עושים כלום, אין תכנון, אין כלום. לא איפה, לא איפה יהיה נקודות החשמל.
ואתה דואג להתנהל מול הבעלי מקצוע האלה למשל.
כן, אנחנו עושים את זה עבורו, אז הוא כבר מקבל את הכל מוכן. אבל בגדול, אם מישהו עושה את זה לבד, כן, הוא צריך לדעת טוב. הוא צריך לדעת איפה יהיו נקודות החשמל. הוא צריך להיות לתכנן את הדירה שהיא תהיה
פונקציונלית. הוא חוצב לו מחדש נקודות חשמל בהתאם לתכנון החדש?
בדיוק. כן, כי פתאום יש יותר נקודות. מה שהיה פעם מטבח, אתה יודע מה, מה שפעם היה אמבטיה, נניח, עכשיו זה כבר לא יהיה אמבטיה, אולי זה יהיה חדר שינה, אז אתה צריך לעשות שם נקודות חשמל.
אוקיי, אבל זה לא מעמיס.
לא רק זה, אתה צריך להוציא את כל מערכת האינסטלציה.
רגע, זה לא מעמיס את לוח החשמל הקיים, או
שהוא
מחליף לתלת פאזי?
אתה עושה תלת פאזי, בדיוק. אה,
יפה. אני גר במדינת ישראל.
כן, יפה, אתה עושה תלת פאזי, ואז לכל אחד יש את הלוח חשמל, סליחה, את ה...
מונה חשמל שלו.
לא את המונה, כי אתה לא יכול מונה חשמל, אבל יש לו את הפקקים. כאילו של עצמו, כדי שלא יקפוץ מאחד לשני.
כן, כן.
וכן, אבל בגדול אתה צריך לעשות חשמל וגם אינסטלציה חדשה. כי היום יש לך נניח מקלחת אחת בדירה, ואולי יהיה לך שני מקלחות.
אבל זה טיפה מקטין להם את השטח עם כל אחד שלו מקלחת. למרות שזה מקלחת עומדת ולא אמבטיה.
גם בית מלון אתה חי בפחות, אבל אתה משלם ביותר. זה אותו רעיון בדיוק, כמו בית מלון, כמו WeWork, אותו דבר. גם ב-WeWork אתה מזכיר שטח יותר קטן, משלם עליו יותר, כי אתה משלם על הפסיליטיז שיש לך. אז אותו דבר פה.
יופי. אז אתה אומר, אני מתכנן, פונה לשיפוצניק. עוד שאלה עכשיו מאוד קריטית. האם כשאני מדבר עם השיפוצניק, אני בוחר ציוד וחומרים מסוימים, כדי שזה יחזיק להרבה מאוד שנים?
כן.
יש שיקול כזה?
בטח. קודם כל, אתה צריך לעשות את השיפוצים לבנים. לא עם, עם קלקר, לא עם גבס, לא עם דברים כאלו. אתה צריך לעשות את זה טוב כמו שצריך, ושתבין, אתה כאילו מרים את הרצפה, אתה יודע למה בדירות כאלה נניח הרצפה יותר גבוהה? כי יש לך יותר שירותים בדירה, יש יותר מים,
כן,
אתה
זה
משנה
לא דרמטי,
פה מקומות.
זה לא דרמטי.
זה לא דרמטי, לא, אפשר לעשות את זה. זה לא משהו שהוא בעייתי, אפשר לעשות את זה, אבל צריך לקחת את זה בחשבון.
צריך מישהו שעושה את זה כל הזמן.
כי אתה כבר מרים את הכל, ואתה משפץ את כל הבית והכל, אז עדיף שיהיה לך.
ועוד שאלה, יש אחריות על השיפוץ? מחר תהיה נזילה, מחר יהיו בעיות?
כן, ברור, תראה, הכל גם מאוד מאוד חדש.
אבל איך תסמוך על שיפוצניקים?
נכון. בגלל זה אתה צריך לעשות את זה, כאילו עם מישהו שהוא באמת יודע. שיש לו פס יצור של הדבר הזה, שיש לך כתובת, שיש לך למי לבוא.
ויש לך אנשי מקצוע כאלה, למשל.
לנו יש, כן, אבל תראה, אם מישהו לוקח, לא רוצה שישמע כאילו, תבואו אליי, אבל אם מישהו עושה את זה...
לא, אל תבוא אליך.
אל תבוא. אל תבוא. לא, אבל באמת, אם מישהו עושה את זה עם שיפוצניק, בגלל זה אמרנו בהתחלה, שיהיה לו וחד ניסיון, לכו לראות את הדירות שהוא עשה, לכו לראות את כל הדירות, לא להתקשר לאנשים, כן, הוא עשה לי דירה מחולקת. לכו לראות את הדירות עצמם.
רגע, אבל שוכרים שם אנשים, למה שהוא יפתח לך את הדירות האלה?
כי...
לך תציק לאנשים עכשיו שגרים בבית עכשיו.
כן, אבל זה לא בעיה ללכת ולראות. מה, אם עכשיו אתה רוצה לקחת שיפוצניק אליך הביתה ועזוב את הדירות המחולקות, אתה רוצה לקחת שיפוצניק, אתה לא אומר לו, תראה לי עבודות שלך, הוא ייקח אותך לעבודות.
אתה לפעמים אבל גם לא יודע מה לבדוק. איך אתה יודע שהוא מתחת לבעלות, אתה עושה כמו שצריך?
נכון. נכון, צריך לקחת, נכון, אתה צודק, כן, זה בחירת איש מקצוע.
טוב, בסדר, בוא נגיד, אם הוא עושה את זה להרבה אנשים ולא היו להם נזילות ולא היו להם בעיות אחרי שנה, שנתיים, שלוש, כנראה שהוא עובד בצורה נכונה, ובן אדם כזה אתם צריכים לבחור.
נכון.
חשוב מאוד לבדוק. כן. בסדר, אז אתה אומר תקציב בערך...
כי הם משתדרגים עם הזמן.
110 אלף שקל פחות או יותר לדירת ארבעה חדרים, זה עלות.
לא, עזוב, עזוב מספרים, אני אומר לך למה, מכיוון שתלוי באיזה סטנדרט אתה עושה. אתה יכול לעשות, אתה יודע, אתה יכול לעשות שיפוץ של דירה ב-50, 20 אלף, אתה יכול לעשות שיפוץ דירה של 200 אלף, בלי קשר לחלוקה.
אז רגע, תלוי מה אתה עושה בדירה, גם פה. אזור המרכז הסטנדרט יותר גבוה.
לא, לא קשור לאזור.
לא קשור?
לא קשור. הסטנדרט צריך להיות מאוד מאוד גבוה. כי כמו שאמרת מקודם, אתה צריך לשכנע אנשים לגור אחד עם השני. הוא צריך להיכנס לדירה ולהגיד, וואו, איזה דירה, אני רוצה לגור פה. וזה אומר שאתה צריך להשקיע ב... נניח שאתה עושה תקרה יותר נמוכה, נניח, ואז אתה עושה את הגופי תאורה בפנים, בדיוק, זה כן הקרניזם, שכאילו הזה, ואז אתה עושה גופי תאורה בתוך הזה עם דימרים, אתה יודע, זה נראה
יפה. כן, היום כל זה כבר סטנדרט.
כן, בגלל זה המחיר הוא תלוי באיזה סטנדרט אתה עושה.
יופי, עכשיו עוד שאלה, האם להביא את השיפוצניק ואת המעצבת לפני שאני חותם על הדירה?
תשובה היא כן. בשביל לראות שאפשר באמת שהדירה תהיה לפי התכנון, כי אם יש שם שתי סוויטות, זה שונה מאשר שלוש סוויטות.
אבל האם מבקשו כסף על הפגישה הזאת?
מה זה?
האם מבקשו כסף על הפגישה הזאת?
גם אם כן, זה שווה. גם אם כן, זה שווה. עדיף להוציא עוד 1,000 שקל, מאשר אחר כך למצוא את עצמך עם דירה שהיא לא פונקציונלית.
ואז הוא כבר יודע להגיד לך, תקשיב, אתה יכול לעשות ככה, אתה יכול לתכנן ככה, ואז ביחד עם המעצבת יש ביניהם איזשהו שיח.
כן.
והם עוזרים לך איך לתכנן.
נכון, הם צריכים לעבוד כמו גלגלי שיניים. הם צריכים לעבוד ממש טוב אחד עם השני, להסתדר אחד עם השני. כי בסופו של דבר צריך להכין את התכנון של הדירה, צריך לעצב את הדירה, וצריך לראות שהשיפוצניק יוציא את כל הדברים האלה לפועל. בגדול הדירה אמורה לבוא מרועטת, כמו שאמרנו בית מלון, אותו דבר.
גם יש לי גם עוד תקציב לרעיתים, אתה אומר.
רעיתים, כן. חלוקה ל-2 זה סדר גודל של 12,000 שקלים, חלוקה ל-3, 18,000 שקלים, כולל הכל.
אוקיי, בסדר, התקדמנו. אז הלכתי לראות דירה פעם אחת, פעם שנייה הבאתי את השיפוצניק, הבאתי את המעצבת, אמרו לי, כן, יש לך פה דירת 4 חדרים, שכמה הייתה להם בחיפה, פחות או יותר, בשכונה שהיא בסדר. שאפשר להזכיר לסטודנטים?
900, 800.
800? על זה אני מוסיף עוד 100-200 אלף שקל על השיפוצניק ועוד לפני עורך דין. אוקיי, אני מגיע לאזור 1,000,000 שקל כל העלויות. יופי. הגעתי אליהם, שיפצתי.
5.5 סקירות.
סגרתי, חתמתי על הדירה, הם אומרים לי שאפשר. מתחיל לשפץ. תוך כמה זמן הסתיים השיפוץ?
חודשיים, שלושה חודשים.
שלושה חודשים, השלושה חודשים אני לא מקבל דמי סחירות.
נכון, אבל בחודש הרביעי אתה מקבל כאילו שתיים.
ואני גם משלם, רגע, אני צריך עוד להוסיף לפחות משכנתה של 10-15 אלף שקל אפילו במחירים של היום.
כן.
אז אני מוסיף לכל זה עוד 15 אלף שקל.
נכון.
הוצאה. יופי. תוך כדי השיפוץ, אני מראה את התמונות ואני רוצה להזכיר את זה לאנשים. איך אני מוצא את הסוכנים?
אתה לא מראה תמונות. מה שכן, מה שקורה בדירות האלה, לפחות אצלנו, זה שאתה יודע, שכנים עולים ויורדים במדרגות. אז בהתחלה הם לא רואים כלום, הם רואים רק פח אשפה בתוך הדירה, כי שוברים לבנים והכל, זה נראה על הפנים. אבל ככל שעובר הזמן, הם פתאום רואים שזה מקבל צורה, ופתאום רואים שזה נראה מדהים. אתה יודע, יש איזו דירה שאחד המשקיעים שלנו קנה, ובא אליי השכן ממול, הדירה הייתה נראית פח. בא אליי השכן ממול ואומר לי, תשמע, יש לי חבר שאני מה זה מת שהוא יבוא לגור פה, והוא ראה את הדירה כשהיא הייתה למכירה. והוא מוכן לשלם 2,500 שקל עבור הדירה. אמרתי למשקיע, אתה יודע, המשקיע בא מלכתחילה, כדי לקחת את הדירה ולהפוך את זה לכמה שותפים. בקיצור, אמרתי את זה לבעל הדירה, בעל הדירה מצד אחד מאוד התפתה, כי כאילו הוא רק שילם את הכסף, הדירה עוד לא עברה לחזקתו, אפילו וכבר יש לו כאילו דייר. אז הוא אמר לי שלא, בוא נשאר בתוכנית המקורית. התחלנו לשפץ את הדירה, לפני שבועיים שלושה, באתי במדרגות זהו, זה כבר סוף השיפוץ, ממש לקראת הסוף, נשאר עוד איזה שבועיים.
מנקים כזה את האבק על הדלת.
כן, אני הראיתי את זה למשקיעים אחרים, שרצו לראות איך זה נראה. באתי לדירה, פגשתי את אותו שכן, אותו שכן אומר לי, אתה יודע, יש לי שכן שחבר, אתה זוכר שדיברתי איתך בתחילת השיפוץ והכל, וזה אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, הוא מוכן להזכיר ב-2005, אמרתי לו, כן, אבל אתה יודע, הדירה כבר עכשיו זה כאילו חצי דירה. עשינו את זה כאילו לשתיים, לשני זה. הוא אומר לי, כן, כן, תקשיב, עשו עבודה מדהימה, חבל על הזמן, הוא מוכן להזכיר חצי דירה, כמה אתה רוצה? אמרתי לו, זה בערך יהיה 2,700.
וואלה.
תבין, הוא רצה 2,500 את כל הדירה, הוא אומר לי, אני רוצה. ברגע שאתם מסיימים את הזה, קח את הטלפון שלי.
מרוב שהוא ראה את העבודה יפה.
כן, הוא היה מוכן לשלם עבור דירה 2,500, עכשיו עבור חצי דירה 2,700. כנראה. תבוא ותגיד רגע למה. כי הוא מקבל מוצר אחר לגמרי.
כן, מה זה משנה לו שזה עוד יותר גדול ועוד יותר...
בדיוק, הוא פתאום רואה, הוא אומר לי מה זה יהיה גם עם רייטים והכל, זה כאילו מוצר אחר לגמרי.
באת ויצרת לו פה מכונית הרבה יותר ויפה.
כן, בגודל. כאילו יותר קטן, חצי מהגודל.
כן, הגודל לא ישן את החיים שלו, נכון. אבל העיצוב יהיה לו הרבה יותר
כן,
נוח.
כן, הוא פתאום ראה, וואו, הדירה החדשה.
וכמה חדרים הייתה הדירה הזאת?
כל המרצפות חדשים לגמרי, כמו דירה ממש מקבלן, כל התאורה, הכל, זה יהיה מרואה, תהיה
חצי
הכל.
חצי מהיום שלו שם, הוא רוצה לבלות ולהעביר נכון? את הזמן שלו במקום שנראה הרבה יותר טוב.
ללא ספק.
וזה גם משהו שהוא, הטרנד הזה הולך וצובר תאוצה, ככל שנכנסים לשוק השכירות, שוב, ילדים וילדים, נוער וצעירים שמדור ה-Z, שמדור ה-Z.
יש כבר Z?
יש כבר.
יש Z? כן. באמת?
אלה שנולדו בשנות ה-2000.
מה יהיה אחרי דור ה-Z? חוזרים ל-A?
בשנות ה-2000 היום הם כבר בני 20 ו-3, 2.
אוקיי. כן. אז בגדול, כן, אתה יודע, זה נקרא, בארצות הברית רוצים להרים את הדבר הזה, זה נקרא co-living. מה זה co-living? זה כאילו קהילה שיתופית, ממש כמו WeWork, שבעצם סוג של חיים ביחד.
יופי.
אתה יודע, יש לי משקיע שהוא אומר, תראה כמה שלטים להשכרה יש פה של דירות שלמות. והם לא מצליחים, כי יש פה שלטים להשכרה דירה. למה שבן אדם יזכיר שליש דירה או חצי דירה?
יופי, רגע. אבל אתה נתקלת במקרה שבא לך בן אדם, כבר חצי דירה הזכרת, טוב, אתה מפרסם על עוד חצי דירה, וזהו, נגמר ומוזכר. אבל נגיד שלא בא בן אדם הזה ולא פגשת אותו, איך אתה מזכיר את זה? מה אתה מפרסם? מה אתה עושה?
אז ככה, קודם כל, ברגע שאתה עושה דירה שכזו, אם אני אראה לך את התמונות או את הוידאו, אתה תגיד, בוא נזה, יותר יפה מהדירה שלי. אני אומר לך אמיתי. אני רואה את הדירות האלו, עזב את הגודל שהן קטנות, אבל אני מסתכל מבחינת העיצוב, אני אומר, וואו, אני מוכן לגור בדירה הזאת. אם לא היה לי... נניח ילדים, והייתי צריך לגור שם לבד, שזה פלוס מינוס הקליה.
אז היית עובר לחיפה.
כן, לא לחיפה, אבל כאילו אם בדירה, אני מסתכל רק על הדירה, לא אם היא בחיפה, בתל אביב או בירושלים, רק על הדירה, אני אומר, וואו, אם הייתי רווק, או רק עם בת זוג ללא ילדים, כן, אני מוכן לגור בדירה הזאת ולחטוף אותה עכשיו. ובגדול, צריך לשווק את הדבר הזה, שוב, אני לא זכור לי דירה שהיינו צריכים לשווק ולהעלות מודעה ביד שתיים בשנים האחרונות. אין חיה כזאת.
איך, 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 איך זה קורה? איך הם באים?
אז יש לנו גם שיתוף פעולה עם משרד הקליטה שמביאים לנו עולים חדשים, גם עם משרד הביטחון שמביאים לנו חיילים בודדים, וגם אנחנו מנהלים כבר סדר גודל של 500 דירות בחיפה, אז הדייר שלי רוצה לעבור, כי הוא מחפש דירה גדולה יותר, והדייר שלך עזב נניח, אתה משקיע גם, ויש לך דירה גדולה יותר, אז אנחנו מעבירים בין הדיירים, אבל בחלק גדול מהמקרים...
עוד לפני שבכלל היית צריך לפרסם אותו.
כן, לא מפרסם, אין לנו פרסום.
וזהו, ואז הכל מוזכר.
או שכאילו מישהו עולה ויורד במדרגות.
סוף השיפוץ מוזכרת כבר.
מוזכרת.
ואם זה שלושה שותפים?
אתה יודע שאין לנו משקיע שראה את הדירה שהיא גמורה? היא ממש... בזמן, עוד לפני שאני מביא את המנקה, מגיע המנקה, זהו, כבר הדיירים נכנסים יחד עם המנקה.
הוא רוצה לסיים את העבודה? לא, עזוב אותה. כן, אין. אנחנו כבר נוריד את האבק.
כן, אני יכול להראות לך סרטון של איזה דירה שסיימנו, אז אתה רואה את זה ממש בסוף כבר, עם הניקיונות ועם הכל בזה.
אין בעיה, לבן אדם הרגיל נגיד שאין לו את המזל הזה, והוא לא מצליח ככה. אז מה הוא עושה? הוא מפרסם בפייסבוק? הוא מפרסם ביד שתיים?
כן, הוא מפרסם ביד שתיים, הוא מפרסם בפייסבוק, והוא מפרסם עם מתווכים.
אז אם הוא... הכניס שלושה שותפים, מספיק שהוא מזכיר אותה כבר שני שותפים, הוא כבר מקבל יותר שכירות, ואז הוא ברגוע.
נכון.
או ששותף אחד מביא את החבר שלו, והוא זה שמחפש.
נכון, הרבה פעמים הם יכולים לבוא ביחד.
ואז הם יכולים לבחור, נכון. אם הם רוצים לגור.
נכון.
אוקיי, אבל עכשיו לסוגיה הבאה, השותפים האלה הם לא מחזיקים הרבה זמן בדירה, כי כל אחד זה מתחתן, זה עובר לאוניברסיטה, זה עובר ליד חבר שלו, כל הזמן יש לך את התחלופה הזאת, אבל.
אז ככה, קודם כל, מכיוון שהדירה היא בסטנדרט גבוה, וזה מאוד חשוב להשקיע בשיפוץ, בן אדם צריך להרגיש שאם הוא עובר לדירה אחרת, הוא יורד ברמה. מבחינת השיפוץ.
אז יש לך פה איזה טריגר איך להשאיר אותו.
בדיוק. אז עצם זה שככל שהרמה תהיה גבוהה יותר, כך הוא ירצה פחות לעזוב. אלא אם כן אין ברירה.
אבל אם תגזים גם הרמה הגבוהה יותר, זה גם דורש ממך אחרת עלויות תחזוקה.
נכון. לא, אין פה עלויות תחזוקה, רק עלויות שיפוץ. אבל לא עלויות תחזוקה. איזה תחזוקה יש לי עכשיו?
לא יודע, בדירה. קנית את המכונת.
המזגן, מזגן.
מכונת כביסה...
לא משנה, זה חייב להיות.
אז עוד כמה שנים, עוד שלוש שנים...
אז תחליף, מכונת כביסה עולה 1,200 שקל.
1,200 שקל זה מכונה זולה, בוא.
1,200, אתה מביא להם מכונה זולה. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על שיפוץ ברמה גבוהה. אז כשאני אומר שיפוץ ברמה גבוהה, זה אומר החלקות על הקירות, זה אומר לא בגבס אלא בבלוקים, זה אומר אתה משקיע במרצפות, אתה משקיע במטבח, אתה משקיע בדברים
האלה. סבבה, זה מחזיק בין 5-10 שנים.
קל.
מעולה, אז בין 5-10 שנים, אתה כל פעם אבל בא ומחפש את השותפים הבאים ש...
לא, אבל זה לא כזאת תחלופה, כמו שאתה חושב, ממש לא, ממש לא.
לא כל שנה הם רוצים להתחלף?
לא, למה שהתחלפו?
בסדר, מחפשים סטנדרט, אבל החיים שלהם משתנים.
יפה. אם החיים שלהם משתנים, אתה יודע, בן אדם...
בן אדם סיים ללמוד. מה הוא צריך לזכור את אותה דירת שותפים?
אם הוא סיים ללמוד, זה עדיין לא הופך אותו לחפש דירה אחרת. מתי הוא יחפש דירה אחרת? או אם הוא יכיר מישהי ויהיה להם ילדים.
שהוא רוצה לחזור למרכז, אבל...
או אם הוא רוצה לחזור למרכז, כן. אבל כמו שאתה שם לב, ששאלת אותי למי אנחנו מזכירים, לא הזכרתי אפילו במילה אחת את המילה סטודנט.
ולסטודנט לא?
לא.
למה לא?
כי אני לא, בלי לפגוע באף אוכלוסייה, אני לא מעדיף שלא יהיו סטודנטים. כי סטודנטים גם הם מתחלפים, בדיוק כמו שאתה אומר,
כן.
וגם הם פחות שומרים על הדירות. לכן אין לנו סטודנטים.
אז יש הרבה מאוד רווקים, איפה שאתה אומר ש...
יש הרבה מאוד רווקים, יש הרבה מאוד גרושים, יש הרבה חד-הוריות.
גרוש יגור ככה עם שותפים בדירה כזאת?
ברור.
בוא, אבל הוא רוצה להביא את הילדים
שלו. אבל המון של... עולים חדשים, המון חיילים בודדים, אתה יודע, כל מיני יהודים שעלו
ומשרד
לארץ.
והמדינה עוזרת להם לזכור את הדירות האלה, חיילים בודדים?
אם זה חייל בודד, משרד הביטחון משלם על זה, ואם
רגע,
זה...
רגע, הוא משלם ישירות למזכיר או
שם? כן, למזכיר עצמו, כן, יפה, יפה, מזכיר, נכון, מזכיר זה זה שזה כן. הבעלים, סוחר זה הדייר, כמעט הפלת אותי.
הנה, אני... יפה, אז זה כמו סקשנט בארצות הברית.
זה כמו סקשנט בארצות הברית. משרד הקליטה, אגב, נותן להם סל קליטה, ואתה מקבל את הכסף מהדייר, לא ממשרד הקליטה. אבל הצ'ק יורד ביום שהם מקבלים את השר קליטה.
אוקיי, יפה. ואתה אומר, משרד הביטחון משלם לחיילים הבודדים, חייל בודד הוא יכול לזכור את הדירה שלך בערך 3 שנים.
נכון.
שהוא גם סוג של עולה חדש.
נכון. ודרך אגב, יכול להיות שהוא ישתחרר עכשיו מהצבא, הוא ימשיך לגור בדירה הזאת, רק עכשיו אתה לא תקבל את הכסף ממשרד הביטחון, אלא ממנו.
בסדר.
כן. אין תחלופה. הרעיון, סליחה. אין תחלופה כמו שאתה חושב. ברור שיש תחלופה. גם דירה רגילה, אנשים לא נשארים לגור לנצח.
אז אתה מפסיד חודש או חודשיים, אתה אומר זה לא דרמטי. ועדיין, יש לך דירת שותפים, יש לה ביקוש מספיק גבוה.
נכון, מעל 5-6%.
וגם
בעיר שהיא
לא אזור המרכז.
נכון, וזו דירה יפה, היא לא עומדת ריקה.
ואנשים נהנים לגור בה.
ואני אגיד לך גם עוד דבר.
נו.
כשתרצה למכור את הדירה, היא גם נמכרת יותר מהר. כי גם בן אדם שבא לראות, הוא מתרשם מאיך שהדירה נראית. ועוד יותר הוא מתרשם מהתשואה.
זאת אומרת, אם בתור משקיע, אם אני רוצה לממש את הדירה הזאת, אז גם היא מוזכרת בתשואה יותר גבוהה, ויש לי חוזים והכל להראות לו, וגם אני יכול למכור אותה במחיר יותר יקר כבר.
נכון, הוא גם אוהב נורת הרעיון שהוא מקבל כסף משלושה דיירים.
שאתה אומר שעצרת, כן, ואז יש פיזור סיכון, כן. ויצרת פה השבחה.
נכון. אתה בגדול ביום, יום אחרי השיפוץ, יכול למכור את הדירה ביותר, כי השבחת אותה.
לא, יותר, זה אומר יותר ממחיר הקנייה, פלוס עלות השיפוץ.
נכון.
ו... רווח. רווח של השבחה.
נכון.
כן, אבל זה לא משתלם, כמו שאתה אומר, כי כבר זה...
עדיף להחזיק את הדירה.
יאכל לך את כל הרווח.
נכון, נכון. גם אם אתה קונה ומשפץ ומזכיר ומוכר את זה ישר אחרי, יש את המיסים. הרי אתה צריך להחזיק את הדירה לפחות שנה וחצי.
כן, יש לך... יפה. ואז במקרה הזה בעצם, המשכנתא שלקחת, מה שהדיירים מכניסים, אפילו שהריבית עלתה, אם יש לי 7%, אז זה מכסה ונשאר לי אפילו עודף.
נכון.
ואז יש
ולא
לי פה...
כולל עליית ערך גם, נכון?
בסדר, בוא נגיד שאין עליית ערך.
אתה יודע,
שלוש שנים אין עליית ערך.
בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, בגלל עליית הריבית, הדירות האלו, הם נהיו להיט.
למה?
להיט מטורף, בדיוק בגלל הדברים האלו. כי קל להזכיר אותם, התשואה תהיה גבוהה, ויהיה קל למכור אותם, שזה בעצם כל מה שמשקיע מחפש. הרי מה אתה מחפש? לקנות דירה... אתה מחפש להשביח אותה, אתה מחפש לעשות תשואה גבוהה יותר, ואתה מחפש שאתה רוצה למכור אותה, אתה תמכור אותה מהר.
אז אתה אומר, השוק השתנה, אתם צריכים להשתנות ביחד איתו.
נכון. אתה צריך להיות משקיע, טיפה יותר מתוחכם.
ובלי הסיסמאות.
אתה צריך לעשות את ה...
לפרוט את זה לפעולות, כמו להציע לדירות, לדירות שותפים, לשפץ אותם, לרעת אותם, לבחור אותם יותר נכון.
נכון. לעשות מסע ומתן יותר טוב.
ויותר מזה, ואז שכל המצב ישתנה והגל יחזור ויש לפעמים ביקוש כבוש, אז אתה תרוויח מזה, כי המסחירות שלך יעלו, וגם עכשיו שפחות קונים יותר רוצים לזכור.
נכון.
מעולה?
כן. בגלל זה שאנחנו מדברים נניח על ריביות ודברים כאלו, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתאימים את עצמנו יותר לשוק. כי ברור שהמגמה השתנתה. המגמה השתנתה, אגב, נניח קבלנים, מה הם עושים? קבלנים, מה שהם עושים, הם עושים כל מיני עסקאות של 20-80. אתה רוצה, נעשה על זה פרק. אבל בגדול, הם הרבה יותר יצירתיים.
יאללה, פרק הבא 20-80.
כן, שכאילו הם עושים יותר פעולות, פעולות, סליחה, אחרות, כדי למכור דירות. אוקיי, אז אותו דבר פה. איך אנחנו, כמשקיע, פשוט.
מביאים מוצר יותר משודרג, במחיר לא הרבה יותר גבוה.
בדיוק, כאילו, כדי להתמודד עם השוק.
בשבילו אז במקום לקנות שלושה, לקחת שלושה חדרים, לא משופצת, לא יפה, אז הוא יהיה לו שטח קצת יותר קטן, הוא יתפשר בזה, אבל יהיה לו הרבה יותר יפה, הרבה יותר כיף, הרבה יותר נעים לגור בזה.
נכון.
מדהים?
נכון.
דירות שותפים?
דירות שותפים.
זה מה שצריך לעשות כשהריבית עולה.
כן. או מרועתות, או זה להשקיע במוצר.
מרועתות, לשדרג את הדירה.
בדיוק. עבר חצי שעה, אנחנו חצי שעה בפרק.
חצי שעה. 32 דקות.
אז נתראה בפרק הבא עוד דקה וחצי.
יאללה, יאללה, לך תחליף חולצה.
אוי אוי אוי.
יאללה, פרק 62, אז תעקבו אחרינו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, תלחצו, עוקב בכל אפליקציה שאתם נמצאים בשביל לקבל עוד הרבה פרקים.
אני מהדור הישן, בלי טכנולוגיות. שלחו לנו פאקס, תקבלו חולצה ותקליט.
טוב, שלחו פאקס. יש לך מספר פאקס?
קרו, קרו, יש את זה רק לבנקים בהסתדרות.
בהסתדרות.
יאללה.
טוב, אם אתם בהסתדרות, שלחו לנו פאקס. סיכמנו. יאללה, ביי.